דה, כשיש שלום בעיר, ומפני שאין בר דעת בעיר הזאת. כי אמרו חז"ל, אם אין דעת, הבדלה מניין. כדי שתהיה מחלוקת בין אנשים, צריך שיהיה דעת. כי אם אין דעת, איך תהיה הבדלה? כשיש הבדלה, סימן של דעת. כי זה מושך לפה, זה מבין ככה וזה מבין ככה. אבל כשיש בר דעת בעיר, אז יש הבדלה. דהיינו, שיש אנשים שנוטים לבר דעת ודבקים בו, ויש אנשים שחולקים עליו. דע, שהשם שנותנים לו לאדם הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. ויש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו, ואז צריכים לקרוא לו שם אחר, דהיינו שם חדש, כדי שיהיה לו עוד איזה פעולה, עוד אריכות ימים. כי השם שנותנים לאדם לאחר מותו הוא הלבושים שלו. השם של האדם, זאת אומרת המהות שלו, בתוך השם של האדם, גנוזה המהות שלו, מה הוא צריך לעשות, וזה הלבושים שלו בעולם הבא. הלבושים, הכוונה, המחשבות שאדם יחשוב בעולם הבא, שזה המהות שלו, שהוא חושב טוב, ואנחנו מתרגלים פה בעולם הזה לעשות פעולות טובות, כדי שתהיינה לנו מחשבות טובות, מחשבות של שמחה, של אמונה, של ביטחון, כל מה שהתורה אומרת. על ידי זה, האדם יזכה גם בעולם הבא להיכנס לעולמות היפים האלה. פה זה רק דוגמיות. יש לנו פה שמחה, זה דוגמית של השמחה, שהיא שמחת אינסוף בעולם הבא. פה אמונה זה רק דוגמית של אמונה של אינסוף, אהבה וכולי וכולי. כל המידות טובות, מה שיש לנו בעולם הזה זה רק דוגמיות, כי פה בכלים שלנו אנחנו לא יכולים להשיג יותר מדי טוב, לא יכולים לסבול את זה, ואדם יכול להתפוצץ, כמו שחז"ל אמרו, אין יכולים לקבל רוב טובה, קשה. אז פה יש לנו את זה בקטן. כשאדם מתאמן בעולם הזה בקטן, על פי התורה, ללכת רק בדרך הזאת, רק הדרך של הטוב, שם הוא זוכה לטוב, וזה הלבושים שלו, פי אין סוף ממה שהוא פה עושה. כי השם הוא בחינת לבושים. כמו שכתוב בישעיהו מ"ב, אני השם הוא, הוא שמי, אני השם הוא שמי וכבודי, וכבודי זה לבושים. כי רבי יוחנן קרא לבגדיו מכבדותי, מכבדי. אז הכבוד זה הלבושים. כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, שם, שם הוויה. כי בשם הוויה נתהוו כל העולמות, אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם לקדוש ברוך הוא. לשם זה רק הלבוש, ההופעה. כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו. זה שאומר דוד המלך בתהילים, כי גדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זה הפעולה, כי במאמר נברא העולם. דהיינו הפעולה, לפי המאמר של הקדוש ברוך הוא, שזאת הפעולה. היינו, לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל העולמות, הוא גדול מכל השמות שיש לו. השמות שאנחנו נותנים לו זה על פי הפעולות שאנחנו רואים בעולם. רואים פעולות של חסד, חז ושלום פעולות של דין, פעולות של אהבה, שפע, אנחנו קוראים לו בשמות האלה. הוויה אנחנו קוראים לו על שם שהוא מהווה את כל המציאות. אבל מעל, מעל, מעל כל השמות, אין לו שום שם. זה כוח אינסוף, לא מוגדר. כי למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל, וזהו שאמר דוד המלך, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. וזהו שכתוב לעתיד לבוא בנביא, בישעיהו, וראו כל העמים צדקך, וקורא לך שם חדש. כי האומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל, איך ישראל ישלטו בעולם, בכוח התפילה, בכוח האמונה, אז יקראו להם שם חדש. כמו כן, יש אחד שעושה הפעולה שלו לפי השם שיש לו בחצי שניו, חצי ימיו, ועושה אחר כך פעולות חדשות, וצריך לקרוא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד. וזהו הסיבה שקוראים לחולה שם אחר. חולה חס ושלום שמגיע למצב קשה, קוראים לו שם אחר, כי השם שיש לו מגבר עשה את הפעולה שלו וגמר, צריך להסתלק. לפיכך קוראים לו שם אחר, שיהיה לו פעולה אחרת, ויוכל לחיות עוד כמה שנים, על ידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות פעולה כפי אותו השם השני. ועל כן משה רבנו עליו השלום, היה לו כמה שמות. כמו שאמרו רבותינו זל במסכת סנהדרין י"ט עמוד ב', כי בכל פעם עשה הפעולה שלו כבר לפי השם, והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות. אומר רבנו, ראוי לאדם להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא. כשהוא בעולם הזה, שיתחיל לחיות כמו במתכונת של העולם הבא. הוא ירגיש את הטעמים האלה אם הוא ירגיל את עצמו. איך? דהיינו, להיות מופרש מתאוות. תאוות זה מעל הגבול. כל דבר, רבנו אמר, אין שום תאוות בעולם. אכילה צריך, אישה צריך, ילדים צריך, ממון צריך. אז איפה יש תאוות? אז רבנו אמר, תאוות זה כשעוברים את הגבול, זה נקרא תאוות. כמו בעולם הבא, כן, להרגיל את עצמו בלי תאוות, בלי לעבור את הגבולות של כל דבר, מה שצריך צריך, כמו בעולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתייה ולא שום תאווה מתאוות הבהמיות הקלות ונפסדות של העולם הזה. כי אדם, לפי המעשים שלו, זאת הרמה שלו. אם הוא עושה מעשים כמו הבהמה, הבהמה אוכלת בלי גבול, אוכלת, כל עוד שיש אוכל, אוכלת. ועושה את כל המעשים של הבהמה. אם אדם עושה מעשים כמו של בהמה, אז הוא ירד למדרגת בהמה. זה למדרגת בהמה, זה לא מדרגת עולם הבא. מדרגת עולם הבא זה מדרגה של הקדוש ברוך הוא. שהוא מופשט מכל ענייני החומר. אז כמה שאנחנו יכולים, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לאכול, לשתות וכו', אבל לא לעבור את הגבול, אז אנחנו נהיה בקו האמצעי. עד אנחנו נתאם את הטעמים של האושר, של השמחה, של העולם הבא. כמו שאנחנו רואים, אומר רבנו, כשיש חולה חס ושלום, אז החולה הוא קרוב לעולם הבא. הוא עומד, הנפש שלו עומדת להסתלק, ככה רבנו אומר. החולי בא לאדם, כשהנפש שלו מתאילה להסתלק, אז מתקיף אותו חולי. ועל כן רואים שהחולה מואס באכילה, הוא שתייה, הוא משגל, ואין לו שום תאווה מכלום. עד רבה, כל התואבות קצים ומאוסים עליו. למה? משום שהוא סמוך לעולם הבא, הוא מתחיל להריח את הריחות של העולם הבא, שאין שם את התאוות, אכילה ושתייה וכו'. אז החולה, בגלל זה אין לו חשק לא לאכול, ולא משגל, ולא שתייה וכו'. כן, יש לאדם להרגיל עצמו בעודו בחיים חיותו ובבריאותו, שיכול להתנהג בלא תאוות, כמו בעולם הבא, שירגיל את עצמו לזה, רבנו אומר. ובוודאי, אם היה אדם נזכר בטוב, בזיכרון, בתענוגי העולם הבא, איך הוא יזכר בן אדם? הרי היינו שם. רק שכחנו, כמו שחזל אומרים, שאדם נולד, תינוק, מלמדים אותו כל התורה כולה, מלמדים אותו כל מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה, ויש לו את הזיכרון מאיפה הוא בא. הבן אומר, תינוק יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כי הוא זוכר, עכשיו רק יצא, רק לפני כמה דקות הוא עזב את הקדוש ברוך הוא כביכול, אז הזיכרון שלו יותר חזק בקדוש ברוך הוא, אבל עם הגיל שוכחים יותר ויותר ומתרחקים, לכן אנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, שהזיכרון הזה לא ישכח לנו. אז רבנו אומר, אם האדם נזכר, זוכר את התענוגות שהיו לו בעולם הבא, בוודאי לא היה יכול לסבול כלל חיות ותענוגי העולם הזה. עד שבשביל זה, טוב מאוד שיש שכחה. אף על פי שהיא מידה לא טובה השכחה, אבל יש בה מעלה, שעל ידי זה אפשר לחיות בעולם הזה. כי אם אדם היה זוכר מה היה לו, ומה יש לו עכשיו, שזה אפס לעומת אינסוף, אז לא היה לו חשק לחיות בעולם הזה, הוא לא מחזיק מעמד. אז טוב שיש שכחה, שמשכיחה לו את התענוג שהיה לו בעולם הבא. כי אם היה נזכר מתענוגי העולם הבא, רבנו מביא משל, דוגמה, מתוך העולם הזה, כדי להסביר לך מה זה תענוג של העולם הבא, במידה מסוימת. תאר לך שיש מלאך גדול מאוד, שיש לו 1,000 ראשים. וכל ראש יש לו 1,000 לשונות. וכל לשון יש לו 1,000 קולות. וכל קול יש לו 1,000 ניגונים. כן, כמו תזמורת של אלפי, אלפי, אלפי נגנים על הבמה. בהרמוניה, מי שמבין במוזיקה, אז זה מבין על מה מדובר. יש אנשים שהולכים, משלמים על הופעות כאלה של תזמורת ענקית עם מנצח, הון תואפות, והם יוצאים, עפים. הם שומעים את כל הכלים ביחד, ואת ההרמוניה שבין הכלים, ואיך זה נכנס וזה יוצא. פה רבנו מתאר את זה בצורה של, כאילו בעולם הבא יש לך מלאך כזה, שיש לו 1,000 ראשים ואלף לשונות, ועל כל הלשון 1,000 צלילים, סוגים שונים של כלים, וכשהמלאך הזה עומד לשורך, בוודאי יפה ונעים מאוד, אשר אין להאריך ולשאר כלל. ואתה יזכור האדם עצמו פחיתות ושפלות ערכו נגד זה, איך יוכל לסבול חייו שיראה פה מה יש לנו, מה התענוגות שיש לנו פה, ניצוצות כאלה, קצת פה, קצת פה, של דקה, שנייה, 5 דקות, תענוג של האכילה, כמה זמן זה? זה רק שהאוכל עובר מהשפתיים ללשון לגרון ונעלם התענוג. הטעם, כמה זמן לוקח הטעם ברגע שאתה דוחף את זה לתוך הפה? כמה שניות, זה הטעם. ושאר התענוגות, 0.5 דקה, דקה. אז אם האדם היה זוכר מה זה תענוג נצחי של כל הזמן שהיה לו בעולם הבא, לא של דקה, של כל הזמן, כל הזמן בשמחה והנאה, כמו שהוא הביא פה את המשל של המלאך, אז הוא לא היה יכול לסבול את חייו בכלל, והיה נמאס עצמו בחייו, והיה מת בלא איתו מרוב צער, אם הוא היה נזכר מה היה לו בעולם הבא. אז טוב מאוד שיש שכחה, אומר רבנו. וכן אם היה זוכר פחיתותו, כן, תראה מה אתה עכשיו ומה היית פעם. בעולם הבא היית רוחני, ניצוץ אלוקי. הורידו אותך למטה, 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 הכניסו אותך לתוך גוף של בהמה, זה לא נעים. לכן אנחנו מקיימים את כל המצוות וכל ההלכות כדי להתעלות מעל הגוף הזה הבהמי ולהיות קרוב כמה שיותר לרוחני. כי אנשים שמרגישים שהם לא בסדר, כשמישהו מזכיר לו שהוא לא בסדר, אז בן אדם לא יכול לסבול את זה. למה? מזכירים לו שאתה כלום, אתה בהמה, והוא לא יכול לסבול את זה. בפרט אומר רבנו שיש אנשים שהם נפלו לכל מיני לכלוכים וכל מיני אבונות, בוודאי אם לא הייתה שכחה כלל, לא היה אפשר לבן אדם להרים את ראשו ברוב צער. לא היה יכול לסבול את זה. אז טוב שיש שכחה. כי אז הוא יכול להתעסק בעבודת השם. אבל בכל זאת האדם צריך להגביר את הזיכרון, ושלא יאבד את עולמו, אם השכחה הוא יכול לשכוח הכל ולא לעשות כלום. וחז"ל אמרו שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, וישראל ועמך ישראל כולם צדיקים, שי זה 310 עולמות רוחניים, עולמות של הנאה, וישאר בדעתו גדולת עולם אחד, כביכול כמה בתים יש בו בעולם, כמה חצרות, כמה מבואות, כמה כבישים, כמה יש בכל עולם, אחד רק. כמה עיירות ומדינות וגודל שטח של כל עולם, וכמה כוכבים ומזלות יש בכל עולם ועולם, וגלגלים נפלאים ונוראים. כל אלה יש בעולם אחד מהעולמות, מדברים באופן רוחני כמובן. ומעתה תכפיל את זה פי 310 שיש לכל צדיק. מה היקר גדולתו ושעשועה ותענוגיו שיהיו לו לאדם, אין להעריך ולשער.
לילויקים, לילויקים, לקהילכוי. מוסאי, מוסאי, אבוי ורואה פני, פני אלויקים. צומו, צומו, נפשי, נפשי, לילויקים, לילויקים, כאיל חול. מוסאי, מוסאי, אבוי ורואה פני, פני
והנה השי עולמות שיש לצדיק, אומר רבנו, הוא בונה אותם ממחלוקת. כי כל דברי המחלוקת שכל אחד מדבר, הם בחינת אבנים. האותיות נקראים אבנים, כמו שכתוב בספר יצירה. כל אות היא אבן. כשמחברים אות לאות, בונים בניין. עוד ועוד עוד ועוד עוד, יש לנו מילה. מילה היא שכל. היא מעבירה שכל, בתוך האותיות האלה יש שכל. ואחרי זה לוקחים עוד אות ובונים עוד מילה, זה עוד שכל, ואחרי זה מחברים את המילה הראשונה עם השנייה, ובונים משפט, ואחרי זה בונים קטע, ואחרי זה פרשה שלמה. זה הכל שכל, חיבורים של שכליים. אז הצדיק, שיש עליו מחלוקת, מדברים עליו, הדיבורים שמדברים עליו, זה אותיות שמדברים עליו, הוא אוסף את האותיות האלה, תכף רבינו הסביר איך הוא עושה את זה, ואז הוא בונה מזה שכל. הוא מבין מזה שכל, מהמחלוקות האלה שיש עליו, אנחנו כשחולקים עלינו, אנחנו מתחממים, ומתחילים לריב ולהתקיף את זה שחולק עלינו, זה שמדבר עלינו, זה שעושה לנו וכו'. והם בחינת הלוקי אבנים. כל אות. כי האבנים באים על יד דבריהם של המחלוקת. כי הם מחולקים ואין להם חיבור. לכן הם יקראים מחלוקת. והצדיק נוטל אלו האבנים, הוא מחבר אותם, הוא בונה מהם בתים, את האותיות. כי הוא עושה שלום ביניהם. הוא מחברם, הוא מסדרם יחד עד שבונה מהם בית. מה זה בית? מילה. מילה שהיא מגדירה שכל. וזה בחינת שלום בית. כי כל עוד שהיא לבד, היא במחלוקת עם עוד השנייה, עד שאנחנו מחברים אותה, עוד לעוד, ובונים איזה שכל, אנחנו עושים שלום בין האותיות המעולקות. ומהבעתים נעשה עיר, כן? אחרי זה פרשה שלמה, עד שנעשה מהם עולם מלא של שכל. וכן כל השי עולמות. וזה שכתוב בפסוק, להנחיל, אוהבי יש, במשלה כתוב את זה. אוהבי דייקה. בחינת אהבה ושלום. על ידי אהבה ושלום שעושים בין האותיות החולקות, אדם בונה לעצמו עולם. כי על ידי השלום והאהבה שעושה בין חילוקי אבנים, נעשה שי עולמות. וזה מה שאמרה אביגיל לדוד, בעת שחלק עליו נבל בעלה, ודיבר עליו שרה. בתנ"ך מסופר הסיפור הזה, שדוד המלך כשהיה בגלות מהמלוכה לפני, בבריחה שלו משאול, שחיפש להרוג אותו, אז הוא היה עם 400 חיילים, גר במדבר וכל פעם בורח ממקום למקום, והייתה תקופה שהוא גר באזור שנבל הכרמלי ואשתו אביגיל היו גרים שם, והיה לו צון ובקר וכו' וכו'. וכמובן יש שודדים ויש כאלה שמזיקים, אז כל עוד שדוד היה באזור הוא, הוא שמר שלא יבואו שודדים ולא יבואו כל מיני גנבים. ש צדיק, דוד צדיק, לא נתן שיעשו עוולה, אפילו שהוא לא היה לו מזה שום דבר, אבל הוא היה באזור הזה, אז אף אחד לא התקרב לאזור של העשיר הזה שקראו לו נבל. ועל פי ההלכה מגיע זמן שצריכים לתת מעשרות, כשנולדים ולדות בעדר צריכים לתת מעשרות, מעשרות לבית המקדש, מעשרות לעניים. אז דוד ביקש לחיילים שלו שלהם מה לאכול, אז הוא ביקש מאיזה כיתה שילכו לנבל, ידע שזה הזמן שהם עכשיו גוססים את הצון ויש להם, יש להם ולדות, שייתן מעשר. אז נבל יצא עליהם יציאה, מי אתם ומי דוד, וקילל את דוד, ולכלך עליהם וגירש אותם בבושת פנים. דוד שמע את זה, לקח כיתת חיילים ואמר, טוב, נלך להוריד לו את הראש. ואביגיל, שראתה את ההתנהגות של בעלה, נבל, כי שמו כן הוא, היא ידעה שהולך להיות פה איזה אסון, אז היא לקחה כמה חמורים, מילאה אותם כל טוב, וירדה לכיוון המחנה של דוד. ואז היא פגשה את דוד בדרך, ואמרה לו, בין היתר, יש שם סיפור מאוד יפה, שיראה את הגמרא, מה היה ביניהם, הרי בסוף אביגיל הייתה אשתו של דוד, אחרי ש מת בעלה, אז דוד נסע אותה, אז היא כבר ניבאה לו את זה, מי שיראה את הגמרא שם. אבל בכל זאת, מה שהיא לענייננו, היא אמרה לו, ואתה ידעתי, כי בית יעשה לך השם. מה היא רמזה לו? שעל ידי המחלוקת שחולק עליך נבל בעלה, השם יעשה לך מזה בית, בית בעולם הבא. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אחד מהשי עולמות, כל עולם נבנה על ידי המחלוקת, שהצדיק אוסף את האותיות ועושה מזה שכל. כי הצדיק מתה כלפי חסד, ודן את כל החולקים עליו לכף זכות, שכוונתם לשם שמיים. למה הוא עושה את זה? כי לא יכולים, העולם לא יכול לסבול את אור הצדיק, שאורו גדול מאוד לעולם לסוב לו. כן, האדם מוגבל. תמיד קורה דבר כזה שאתה מנסה להעביר למישהו איזה שכל גדול, זה יכול להפחיד אותו. ואז הוא נהיה לו אטימה באוזניים אוטומטית, כדי שלא ישמע אותך. כי יש בזה כוח לדיבור, לשכל שאתה מזרים לאדם, יש כוח לשנות את המהות שלו. לכן רבנו אומר בתורה קוסמכי, שגם זה שנותן תורה ואומר תורה, הוא צריך להיות, שהוא נותן תורה, זה רופא הנפשות, כי התורה שאנחנו מדברים ולומדים, זה תורה לנפש, תורת השם תמימה, משיבת נפש. אז רבנו אומר שזה כמו סם. האותיות של התורה זה סם, סם חיים. אבל כשאדם נמצא במקום נמוך ורחוק ובתומעת העולם הזה, זה התנגשות חזקה בין התורה, בין הסם חיים למצב שהוא נמצא בו, וזה יכול להזיק. אז הוא צריך להיות כמו רופא מומחה, אומר רבנו, שלדעת איך לעשות את המינון הנכון של הדיבור, כי הדיבור זה התרופה, המינון הנכון, לא רק את המינון הנכון, מה להגיד, מה לא להגיד, כמה להגיד ואיך להגיד, אלא גם לפעמים הוא צריך לצפות את הדיבור, את השכל שהוא מעביר, באיזה סיפור, באיזה הסתרה, כדי שהעוצמה של הסם לא תהיה חזקה. כמו שעוטפים לפעמים לתינוקות תרופה שהיא במקורה מרה מאוד, שהתינוק לא יכול לסבול אותה, עוטפים לו את זה באיזה ממתק, שוקולד, שמים בפנים איזה משהו שיהיה לו טעים, כדי שהוא יוכל לסבול את התרופה שהיא במקורה מרה. אז אותו דבר ככה. הצדיק כלפי, מתה כלפי חסד, הוא דן אותם, את החולקים עליו לכף זכות, כי הוא מבין את מדרגתם הנמוכה, שהם לא יכולים לסבול את האור שלו, הם לא יכולים לסבול את הדיבורים שלו, הם לא יכולים לסבול את מה שהוא מפיץ לעולם. אז הוא דן אותם לכף זכות, שהסיבה היא לשם שמיים, בגלל שהם לא יכולים לסבול, ולא בגלל שיש להם איזה שנאה, משהו אישי עליו. וגם, מחמת שיש כמה דינים וקיצוגים גדולים על הצדיק הגדול באמת, על כן הם חולקים עליו, ובזה משתיקים את הדינים מעליו. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, שכשיש דין על האדם, ובא איזה אדם לחלוק עליו, אז הדינים מסתלקים מהאדם. כי הדינים הם כוח במדרגה מסוימת, והאדם יש לו כוח להזיק יותר גדול מכל המלאכים ומכל היצרה שבעולם. הכוח של האדם הוא מעל כולם. לכן ברגע שהדינים רואים שבא אדם להזיק לאותו אדם שהם מתעסקים איתו, אז הם בורחים, כי בא פה מישהו יותר חזק מהם. אז רבנו אומר, ברגע שמישהו חולק עליך ויורד עליך ועושה לך, בין אם זה בכוונה או לא בכוונה, צדיקים לפעמים עושים את זה בכוונה, כשהם קולטים על האדם איזה דין, אז הם עושים הצגה וצועקים עליו ומאיימים עליו, כן? ואז הם מסלקים עליו את הדין בכאילו, הוא לא יודע מזה, כמובן אם יגידו לו, אז זה לא יעבוד. ולפעמים זה קורה לא בכוונה, זה קורה בלי שהם יודעים מה הם עושים בזה שאנשים חולקים עליך. המקרה שבתורה מסופר, רבנו מביא את זה, זה שפנחס, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, כשהיה המעשה של זמרי עם אותה גויה, שהוא לקח אותה והביא אותה לאוהל מול משה, ואהרון וזקני ישראל, כל החכמים, עשה איזה מרד נגד משה, כאילו מי יתיר לך אתה לקחת את משה, את הבת של יתרו, מה פתאום לך מותר? וזמרי אמר שלא אסור, למה לא אסור? והוא הביא אותה לאוהל ממדיין, מדיינית, והיה דין על ישראל, ונהרגו באותה סיטואציה 24,000 במגפה. אז פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, לקח הרב והלך, עשה הדין במקום, ובזה הוא מתק את הדין מעל ישראל, ועצר את מה שהיה צריך להיות יותר גרוע. אז רבנו אומר, ככה זה, כשאחד לובש קנאה נגד מישהו ויוצא עליו, בזה הוא מבריח ממנו את הדינים. אז הצדיק מלמד זכות על אלה שחולקים עליו, והוא לוקח גם את זה בחשבון, שיש עליו דינים, ועכשיו על ידי זה הוא נמתקים הדינים מעליו. גם עושה לו טובה, כי כשהצדיק צריך עוד דבר טוב יש בזה, ובזה הוא מלמד זכות, כי כשהצדיק צריך לעלות ממדרגה למדרגה, אז הם מנסים אותו, אם יש לו כוח לעמוד בהיכל המלך. מה זה היכל המלך? היכל המלך זה פה של צדיק אחר שפותח עליו במחלוקת. כי הפה של הצדיק נקרא היכל, שהוא בגימטריה שם עדנות, שהוא בחינת פה, כמו שכתוב, מלכות פה. והצדיק שחולק עליו הוא ניסיון לצדיק שעליו המחלוקת, לראות אם הוא מקבל את זה באהבה מעט השם, כי זה ייתן לו, ההתגברות על המחלוקת הזאת, תיתן לו את האפשרות לטפס למדרגה הבאה. על ידי בשורות טובות, אומר רבנו, יכולים לומר תהילים. אמירת תהילים מעלה גדולה. כאילו אמרם דוד המלך בעצמו, ברגע שאנחנו פותחים את הפה וקוראים מתוך התהילים את המילים שכתב דוד המלך ברוח הקודש, אנחנו בעצם משמשים לו פה להגיד את מה שהוא אמר. אנחנו מוצאים לפועל את הרוח שלו. את הרוח הקודש שנמצאת בתוך המילים. כשאדם אומר את זה, זה מעורר ברוח פיו, האדם מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש, עד שנשב כאילו המערם דוד המלך בעצמו, והוא מסוגל מאוד לרפות את החולה, שיהיה לו ביטחון רק על שם יתברך, כי מה שמושיע לחולה להתרפא, זה הביטחון שלו. כשאין לאדם חס ושלום ביטחון, אז שום תרופה לא תעזור לו. התרופה תעזור כשיש לו ביטחון, והוא מאמין שהוא יתרפא. אז על ידי אמירת תהילים, אומר רבנו, זה מסוגל מאוד לתת לו ביטחון. והביטחון הוא בחינת משענת. כמו שאדם נשען על משהו, על המיטה, נשען על משהו, ככה הוא נשען על הביטחון, שבוטח שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו. כמו שאמר דוד המלך, והשם, ויהי השם למשען לי. אבל כן, על ידי זה מתרפא החולה. כמו שכתוב בתורה, בשמות כף א', אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה. כן, אז מתי הוא יתהלך, יצא מהמחלה שלו? אם הוא נשען על משענתו. משענתו זה ביטחון בקדוש ברוך הוא, משענת. וזה בחינת מה שכתוב בישעיהו הנביא, שלגבי העתיד. בגאולה, ויצא חוטר מגזע ישי. אני אמר על משיח, שהוא דוד, פינת רוח הפן ומשיח השם. וזה פינת מה שאמרו חזל, עתידים צדיקים שהיו מתים על ידי המשענת. מה זה על ידי המשענת? צדיקים ייתנו כזה ביטחון לאדם, לחולה, למת, ועד שהוא יחיה מתוך המיטה שלו. בחינת ואיש משענתו בידו, כמו שכתוב בתנ״ך, ונתת המשענת על פני הנער, כמו שאלישע הנביא עשה, ששם את המשענת על פי הנער, על פני הנער, משענת זאת אומרת ביטחון, וזה מה שנתן לו את התחייה לאותו נער של השולמית שנפטר. אומר רבי נתן, כל המאמר הזה, מה שקראתי עכשיו, כל זה לא נכתב בשלמות, וחסר הרוב. רק מה שנתפס במוח קצת, נכתב, מה שאני זוכר, לכן זה כתוב בצורה לא כל כך ברורה.
Like
ochili leiloiki ki doy delu isu esponai leiloiko
חורף הוא בחינת עיבור, וקיץ הוא בחינת לידה. רואים כל הצמחים נולדים מחדש, בחורף הם הולכים לישון כולם, זה נקרא עיבור. ואז דיבר רבנו עמנו שיחה נפלאה ונשכח הרוב, ומה שאני זוכר אומר רבי נתן, הוא מה שדיבר אז מניין הקיץ שהיה אז ממשמש ובא. כי שיחה זו הייתה אז בימי ניסן, קודם פסח, בעת שהיה ברית מילה של בנו, של רבנו, שלמה אפרים, זיכרונו לברכה, ביום השלישי למילה, הילד הזה נפטר תינוק אחר כך. ודיבר אז רבנו שבחורף כל העשבים וכל הצמחים כולם מתים, כי בטל כוחם בחורף, ואז הם בפינת מיטה. וכשבא הקיץ כולם מתעוררים וחיים, ואז טוב ויפה מאוד, כשיוצאים לסוח בשדה, להתבודד, שיחה זו תפילה. ותחינה ותשוקה וגעגועים להשם יתברך, ואז כל שיח ושיח השדה מתחילים לחיות ולצמוח, אז כולם נחשפים ונכללים בתוך שיחתו ותפילתו, ומצטרפים לתפילה שלך ועוזרים לך להתפלל. והעריך רבנו בשיחה נפלאה זו ועוד בשאר עניינים. מדבר עם חברו ביראת שמיים, נעשה אור ישר ואור חוזר. לפעמים, כן, הוא מדבר עם חבר שלו, דברי עדות, תורה, נעשה אור ישר ואור חוזר. מה זה? לפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר. האור ישר זה השכל שאתה מעביר לשני בדיבור, והאור חוזר זה ההבנה שאתה מקבל מזה. לפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר. כשהמקבל, שאתה מדבר אליו, יש לו מוח קטן, והוא לא יכול לקבל את דברי חברו, כי אז קודם שמקבל חברו ממנו, קודם שהוא מבין מה אתה אומר לו, שזה נקרא האור ישר, חוזר אליך אור חוזר לפני האור ישר. לפני שהאור ישר הגיע אליו, בא לך כבר שכל הבנה מהדיבור שדיברתי עליו, שהוא עדיין עוד לא הבין את הדיבור הזה. לך נולדה הבנה חדשה. כי כשמדברים חברו ביראת שמיים, אף שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחברו. כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחברו, על ידי זה חוזר האור אליו. כמו מי שמכה בכותל, זורק כדור לכותל, שחוזר הדבר אליו. כמו כן, כשמדבר לחברו, אף על פי שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא בעצמו יכול להתעורר מהם על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים לגבי חברו, וחזרו אליו. לכן, כשאדם, אפילו אם הוא במצב רוח לא טוב, הוא פוגש מישהו שהמצב רוח שלו לא טוב, תשתדל, אף על פי שאתה כבר לא מצב רוח טוב, אתה לא יכול לדבר, תדבר דיבורים של עדות ושמחה לחבר שלך, בין אם הוא יקבל אותם, בין אם הוא לא יקבל אותם, יהיה לך אור חוזר, שהדיבורים יחזרו אליך ויעודדו אותך ויחזירו לך את השמחה. ועל כן אם היה מדבר אלו הדיבורים בינו לבין עצמו, זה לא היה עובד. אבל לדי שדיבר אותם לחברו, מתעורר מהם, אף שחברו לא יתעורר מהדיבורים. כי חזרו אליו על ידי פינת ההכאה. וזה פינת אור חוזר, שהוא על ידי פינת ההכאה, כמבואר בכתבים ואבן. אומר רבי נתן, שמעתי בשם רבנו זל מגבר על הפסוק ותתפסהו בבגדו, זה כאשר פוטיפרה ניסתה לפתות את יוסף, כתוב ותתפסהו בבגדו. אז רבנו מסביר את הפסוק שהבעל דבר הסיטרה הרה תופסת את האדם בבגדו, מה פירוש? שהיא מטרידה אותו בעניינים בגדים ומלבושים וכל מיני הצטרכויות של האדם, ומבלבלים מאוד את האדם ומונעים אותו מעבודת השם. וזהו ותתפסהו בבגדו, שאדם דואג כל הזמן לפרנסה, לבגדים, לכל הדברים החיצוניים. זה נקרא, רבנו אומר, תתפסהו בבגדו, שעשית רע הרע, המחשבות הרעות תופסות הבן אדם בבלבולים, בתרדות ההצטרכות וכל מה שצריך. אך מישהו בעל נפש וליבו חזק בהשם, אינו משגיח גם על זה, אף על פי שאינו בגד ללבוש, אף על פי כן אינו מטריד עצמו בזה, ואינו רוצה להניח עצמו לבלבל בזה, וזה שכתוב ביוסף, ויאנח בגדו אצלה ויאנוס, שהוא השאיר את הבגדים, כשהיא תפסה לו את הבגדים, עזב את הבגדים וברח. רבנו מסביר שמניח בגדו מלבושו ונזל בורח מהם, ואינו משגיח כלל על זה, רק עושה את שלו בעבודת השם, מה שיכול, ולא מטריד את עצמו בחסרונות של החיים. משתדל, מה שיש יש, ומה שאפשר להשיג משיג, אבל לא מבלבל את עצמו בזה. עזרה ומגינה מול כבר מבואר כמה פעמים שאין צריכים בעבודת הבורא יתברך שום חוכמות, רק תמימות ופשיטות ואמונה פשוטה בלי חוכמות. ואמר רבנו שפשיטות הוא גבוה מן הכל, כי השם יתברך הוא בוודאי גבוה מהכל, והוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות. שמעתי בשמו מרבי נתן על הפסוק במדבר כף ג', לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אבל שכחתי העניין, אומר רבי נתן, מה רבנו פירש את הפסוק הזה. אבל אני זוכר את סוף הפסוק מה הוא פירש. ותרועת מלך בו, מה הוא פירש? תרועה לשון שבירה, כמו שכתוב בתהילים, תרועם בשבט ברזל, תשבור אותם עם שבט של ברזל. היינו, כשהם שברים את הכפירות, אז מלך בו. תרועת מלך בו. זה סוף הפסוק. זה מה אני זוכר, אומר רבי נתן, אבל כל ההסבר של הפסוק, מה הסביר רבנו, שכחתי. היינו, שמוצאים את המלך יתברך גם בתוך הכפירות עצמם. כי גם בכפירות בעצמם מלובש היותו יתברך, כי אין דבר שנעשה בלי הקדוש ברוך הוא, אפילו אם באים לאדם כל מיני מחשבות, חז שלום, של כפירות, ידע שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך המחשבות האלה. ואמר שהמחקרים גם חייהם אינם חיים כלל. אלה שחוקרים פילוסופיות ולא הולכים בדרך פשוטה ותמימה, חייהם אינם חיים אפילו בעולם הזה אין להם חיים. למה? כי תכף כשלם איזה דבר שאינו כרצונם, הרי אין אדם שכל הולך לו, כל מה שרוצה הולך לו, אז גם להם יש ימים כאלה וימים כאלה שלא הולך לו. כל שכן, כשיש לו איזה צרה, אז אין להם למי לפנות. מאחר שתולים בטבע, כל טבע אצלהם. אין פה מישהו שמאחורי כל זה אני יכול לפנות אליו. פתאום בא איזה מכה, אז מה הוא יעשה? למי הוא ילך עכשיו לבקש, תעזור, תתפנה, תסלק מעלה את המכה? אין, אצלך זה טבע, ככה זה עובד, טבע. אבל אנחנו שיש לנו אמונה בקדוש ברוך הוא, יש לנו חיים טובים, אומר רבנו. כי אפילו כשעובר איזה צרה לבן אדם, אז הוא יכול להחיות את עצמו בהשם יתברך, כי בוטח בהשם, כי הכל לטובה, או שעל ידי איסורים ינקו לו מעוונותיו, או שיזכה לאיזה טובה בסוף, יש על מה להתעלות, כי כוונת השם יתברך היא בוודאי לטובה. על כן, איש אמונות הוא חי חיים טובים תמיד, טוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל המחקרים הפילוסופיים אין להם שום חיות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה מבואר מאוד למי שבקי בהם, כי הם מלאים איסורים תמיד, כנראה בחוש, כמו כל אנשי העולם, כל אחד יש לו איסורים. כי אי אפשר שיתנהג להם כרצונם, כל מה שהם רוצים. ומאחר שהם בוחרים רק בעולם הזה, שהוא כולו מלא איסורים ויגונות, למה הם בוחרים בעולם הזה? כי אין להם עולם אחר, רק זה. על כן בכל עת ובכל שעה יש להם צער ויגונות ודאגות מענייני העולם הזה. שאין מתנהג להם כרצונם, וכל ימיהם כעס ומחאובות, כי אי אפשר שיתנהג לאדם בעולם הזה כל דבר איך שהוא רוצה. תמיד יש דברים שהולכים נגדו. ומאחר שאין הם מסתכלים על התכלית האמיתי והנצחי, רק על תאוות עולם הזה, על כן בוודאי הם להם איסורים תמיד. וגם כשבאים עליהם האיסורים והדאגות והאיגונות, אין להם במה להתנחם, אין להם תקווה, אין להם במה לחיות את עצמם, כי אין להם אמונה בכלום. אבל איש כשר, מאחר שמאמין באמת, ועיקר תקוותו הוא העולם הבא, על כן חייו טובים מאוד גם בעולם הזה. כי כל מה שעובר אליו הוא מאמין שהכל לטובה. ואפילו, אומר רבנו, האיסורים שעוברים עלינו, יש לי איש כשר, גם האיסורים שיש לי איש כשר מחמת הצער על החרטה, שיזדמן לו איזה פגם, איזה עבירה, איזה משהו, איסורי מצפון שיש לכל אחד על כל מיני דברים שלא הלכו לו, שהוא לא עשה בסדר, שזוכה להתחרט, אז יש לו צער ואיסורים מזה. אבל גם האיסורים האלה הם לא איסורים, הם טובים. כי זה הצער שיש לו על איסורי מצפון, על העבירה, הם מוסיפים לו חיים. הם מחפרים לו ומעריכים לו את ימיו. כמו שאמר שלמה המלך, יראת השם תוסיף ימים. זה שיש לך צער ואיסורי מצפון על זה שעשית איזה דבר לא טוב נגד הקדוש ברוך הוא, זה יראת השם תוסיף לך ימים. ותדע כלל זה, כי כל היראות וכל האיסורים שיש לאדם, הם מקצרים ומחלים ימי חייו. ועל כן אלו הקלי העולם העוסקים בחקירות פילוסופיות, חייהם אינם חיים כלל, כי האיסורים והדאגות שלהם מחלים חייהם. אבל כל היראות וכל האיסורים שיש לאדם כשר, שיש לו איסורים מחמת יראת השם, הם מוסיפים ימים, בדיוק הפוך, בחינת יראת השם תוסיף ימים. וגם אלו האיסורים שיש לאדם מחמת שעבר על איזה פגם או עבירה, והוא מתחרט על זה, ויש לו צער גדול מזה, זה האיסורים, יראת השם תוסיף ימים, זה מוסיף לו. כי האיסורים שלו הם מחמת שמתיירא מהשם יתברך, מחמת רוממותו של השם יתברך, או מחמת העונש, זה מוסיף לו ימים. ואיכשהו על כל פנים הוא בכלל יראת השם, הכל מיראתו יתברך, על כן היא מוספת ימים. גם מישהו איש אמונה, התשובה שלו יותר קלה. כי התשובה צריכה להיות תשובת המשקל. זאת אומרת, כפי התענוג שאדם היה לו מעבירה, ככה צריך להיות לו צער באותה רמה, מול התענוג שהיה לו מעבירה. עכשיו, זה שיש לו אמונה, התענוג שלו מעבירה לא הייתה שלמה. למה בשעת העבירה עבר לו בראש, יש על זה עונש, והוא מסתכסך עם הקדוש ברוך הוא בגלל זה, אז התענוג שלו בעבירה לא היה שלם. לכן יותר קל לו גם התיקון של זה, כי הרי הצער, כפי התענוג שהיה לו מעבירה, כך צריך להיות לצער, לחפר על העבירה. אז התענוג בעבירה לא היה לו כל כך. תענוג גדול, כי כל הזמן נתנד לו במוח, שזה לא טוב מה שאתה עושה, וזה נגד השם, וכו' וכו', אז התשובה שלו יותר קלה. ועיין בספר שני לוחות הברית, אומר רבנו במסכת שבועות, שם מבואר ביותר גודל עוצם האיסור להסתכל בספרי הפילוסופים, והביא שם שמי שמסתכל באלו הספרים, אין לו חלק לעולם הבא, הם כלכלים לו את האמונה הפשוטה, עושים לו את האמונה בקדוש ברוך הוא עם כל השאלות והפילוסופיות שלהם, והביא שם בשם כמה גדולי הקדמונים שהפליגו בעוצם איסור זה שחמור מכל העבירות שבתורה. ואין הכוונה דווקא לפילוסופיות של הגויים, רבנו אמר גם במורה נבוכים של הרמב״ם, לא ללמוד ספר פילוסופיה, וגם בספרים של אבן עזרא, שהם ספרי פילוסופיה, בשאר הספרים כמובן כן, הם אנשים קדושים וטהורים, וגדולים וענקיים, אבל בספרי הפילוסופיה רבנו אמר לנו לא להתעסק בהם, אפילו מגדולי ישראל, כי זה הורס את האמונה הפשוטה של הבן אדם.